מנחות דף מ"ו, מתחילים בעזרת השם בעמוד הקודם, שורה אחרונה למטה. אמר רבי יוחנן, חג השבועות שבית המקדש עומד על תילו, אחד מהדברים הבולטים זה המצווה של שתי הלחם. מה זה המצווה של שתי הלחם? היו מביאים שתי לחמים, מניפים אותם ביחד עם שתי כבשים, וזה היה מתיר את כל התבואה החדשה של השנה האחרונה, שיהיה אפשר להביא עם זה מנחות בתוך בית המקדש. זה למעשה המצווה של שתי הלחם. הכבשים האלה היו כבשים של קורבן שלמים, ואת הלחם היו הכהנים אוכלים. כשיש הכל, אין בעיות. מה קורה אבל אם אין את כל הדברים שצריכים? אם יש רק כבשים, אבל לא הצליחו להשיג לחם, אין כסף, לא היה מי שיופה, לא היה סולת, לא היה שתי הלחם. או להפך, שתי הלחם יש, אבל כבשים אין. האם אפשר להביא את אחד מהזוגות, דיינו זוג אחד, להביא או את שתי הכבשים או את שתי הלחם? יש בזה שתי דעות. יש את דעת רבי עקיבא. לפי דעתו, העיקר זה שתי הלחם. אם יש את זה, יש את הכל. גם אם אין כבשים, אפשר להניף את שתי הלחם וזה יתחלק לכהנים והמצווה תתקיים על ידי זה. לעומת זאת, לפי דעת רבי שמעון בן ננס, הוא סובר שהכבשים הם העיקר, שתי הכבשים. אם יש שתי כבשים, מניפים אותם, שוחטים אותם, והעבודה מתבצעת על ידיהם, וזה לא מעכב ממנה את הלחמים. אבל אם יש רק את הלחמים ואין את שתי הכבשים, אז לא מניפים כלום, מכיוון שאין את הכבשים והם העיקר. ולמעשה זה שתי הדעות. לפי דעת, כמו שאמרנו, רבי עקיבא, הלחם, שתי הלחם זה העיקר, ולפי דעת רבי שמעון בן ננס, אז הכבשים הם העיקר. עכשיו מגיעה הגמרא ואומרת, אמר רבי יוחנן, הכל מודים, בין רבי עקיבא ובין רבי שמעון בן ננס, שתיהם מסכימים לדבר הבא. שאם הוזקקו זה לזה, אם הם נהיו קשורים אחד עם השני, תכף נראה באיזה צורה, שמעכבים זה את זה, אז הם כבר כן מעכבים אחד את השני. ברגע שהם קשורים, ואחר כך נאבד הכבשים, או שנאבדו שתי הלחם, כולם מודים שאי אפשר להקריב את האחד שנשאר, אלא חייבים את שתיהם יחד. מה זה נקרא שהוזקקו? ואיזוהו זיקה שלהם? שחיטה. כששוחטים את שתי הכבשים, אז נהיה חיבור בין הכבשים לבין שתי הלחם, ואם אחד מהם נאבד, אז גם השני נפסל. אמר אולה, באו במערבה, בארץ ישראל הסתפקו בספק הבא. מה קורה אם רק עשו תנופה? הרי היו מניפים את שתי הכבשים יחד עם שתי הלחם. הניפו אותם יחד. זה לא מספיק בשביל לעשות ביניהם זיקה? תנופה עושה זיקה או אינה עושה זיקה? מה התשובה? פשוט מאוד. פשוט למידי רבי יוחנן. מה שעכשיו ראינו, דברי רבי יוחנן, יש תשובה ברורה ש... תכף נראה שמה. ואמר רבי יוחנן, שחיטה עושה זיקה. זאת אומרת, שמה עושה זיקה בין הכבשים לבין הלחמים? השחיטה של הכבשים, שהיא אחרי התנופה. אז אנחנו מבינים שהתנופה לבד היא עדיין לא עושה זיקה. מכלל דתנופה אינו עושה זיקה. מהכלל שרבי יוחנן אמר שהשחיטה עושה זיקה, אתה יכול להבין שהתנופה עדיין לא עושה זיקה בין הכבשים לבין הלחמים. אומרת הגמרא, לא. לרבי יוחנן גופה כמי בעלי. יש פה ספק מה בדיוק התכוון רבי יוחנן לומר. מפשט פשיט עלי לרבי יוחנן דשחיטה עושה זיקה ותנופה אינו עושה זיקה. האם זה פשוט לרבי יוחנן ההבחנה הזאת שאמרנו שרק השחיטה של הכבשים עושה חיבור בין הלחמים לבין הכבשים, אבל רק התנופה לבד לא עושה ביניהם חיבור? או דילמה שחיטה פשיט עלי. לכן לומר שכשכבר ממש שחטו את הכבשים, זה ברור לרבי יוחנן שכבר יש זיקה בין הכבשים לבין הלחמים. אבל תנופה מספקה לי. אבל תנופה לא שפתוח לו שזה לא עושה זיקה. יש לו ספק, כמו הספק שארץ ישראל הסתפקו. הרי היה הרב הגדול של ארץ ישראל. יכול להיות שלמעשה כל הספק בארץ ישראל בא מהספק שלו. ואתה גמר תיקו, השאלה הזאת תעמוד, כי אין עליה תשובה. שואלת הגמרא, מה יכול להיות שהתנופה שמניפים את הלחמים יחד עם הכבשים, זה מה שיעשה את החיבור ביניהם, את הזיקה. אמר לי רבי יהודה בר חנינה לרבון הברית רבי יהושע, והככתיב קודש יהיו להשם לכהן, שזה למעשה עושה את החיבור ביניהם. איפה זה כתוב? בתר תנופה כתיב, זה הרי כתוב אחרי מצוות התנופה, זה מדובר מתי שהכהן מקבל כבר את הלחמים. ופליגי בן אנס ורבי עקיבא, למרות שזה כתוב אחר כך, נחלקו בן אנס ורבי עקיבא, מה מביניהם מעכב, אבל זה למעשה מדובר בזמן שכבר היה אחרי תנופה, ועדיין יש ספק האם הכבשים תלויים בלחם או שהלחם לא תלוי בכבשים. אז אם כן, אנחנו רואים שגם אחרי התנופה לא מודים רבי עקיבא ובן אנס שכבר ודאי הם מוזקקו אחד לשני והם חייבים להיות ביחד. שואלת הגמרא בחזרה, ולתאמיך, בתר תנופה ולא בתר שחיטה? מה, מדובר כאן כשהפסוק אומר קודש יהיו להשם לכהן, זה מדובר רק אחרי תנופה ולא, וזה לפני שחיטה, זה גם אחרי שחיטה, הרי מדובר פה כבר שנותנים את זה לכהן. אז הכהן מקבל את החלקים של הכהונה אחרי שעשו את כל העבודות, גם תנופה וגם שחיטה. נו, ואחרי שחיטה עדיין יש מישהו שאומר שאין זיקה בין הלחמים לבין הכבשים? לפי כולם ודאי שיש זיקה. נו, אז אם כן, הפסוק הזה לא מוכיח שמדובר כאן האם תנופה עושה זיקה או שהוא לא עושה זיקה. אלא מה תסביר? מה יתלך למימר? מעיקר הקאי, הפסוק הזה אומר, קודש יהיו להשם לכהן, שכבר הם היו קודם קדושים ועכשיו נותנים אותם לכהן. אז השאלה היא רק, האם זה היה קודם בשעת שחיטה או שזה היה קודם עוד קודם בשעת תנופה כבר? אז אותו דבר גם כאן. ומאי קודש יהיו להשם לכהן, דבר שסופו לכהן. אז אתה תגיד על שחיטה, כן? שהרי בשעת שחיטה כבר אז זה היה דבר שמיועד להיות לכהן. החנמי, גם לגבי תנופה, דבר שסופו לכהן. מה שכתוב, קודש יהיו להשם לכהן, דבר שכבר בזמן של התנופה, אולי זה כבר מתקדש, ונהיה זיקה בין הכבשים לבין הלחמים, כי זה עתיד להיות לכהן. זאת אומרת, הרי אנחנו בכל מקרה צריכים להסביר שקודש יהיו להשם לכהן מדבר לא בשעת הנתינה בפועל של המתנות כהונה לכהן, כי הרי שחיטה ודאי עושה זיקה בין הכבשים לבין הלחמים, ולמעשה יש מהפסוק הזה הוכחה שמתקדשים להיות אחד ביחד שתיהם ולעכב אחד את השני, למרות שזה לא הזמן עדיין שהכהן מקבל את המתנות האלה. אז אם כן, אפשר גם ללכת שלב אחד אחורה ולומר שהפסוק הזה מדבר גם על תנופה. אז אם כן, אין לנו הוכחה לומר שזה לא מדבר על תנופה, ייתכן שזה מדבר כן על תנופה. שואלת הגמרא, מה אומר רבי יוחנן? זה דבר פשוט, אם זה פתחנו את הדף של היום, שכולם מודים ששחיטה עושה חיבור בין הכבשים לבין הלחם, וזה כבר יש ביניהם זיקה, ואחד תלוי בשני, ואי אפשר אחד בלי השני. ושחיטה עושה זיקה, ורמיני, אני שואל לך שאלה מברייתא. ברייתא מדברת לגבי קורבן תודה. קורבן תודה היא קורבן שיהודי מביא כשיש לו רגשי הכרת הטוב לבורא עולם, אם זה בגלל שהוא עבר את המדבר בשלום, עבר את הנער בשלום, היה חולה ונהיה בריא, או שהוא היה בבית האסורים והשתחרר, מביא קורבן תודה להשם. מה שהיום אנחנו אומרים, ברכת הגומל. ביחד עם הקורבן תודה, שזה למעשה ממשפחת השלמים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, היום מביאים 40 לחמים, 40 לחמי תודה. ולמעשה, זה מאוד מאוד דומה, המצווה של הכבשים ושתי הלחם, שהם מביאים מחג השבועות, לקורבן הזה, קורבן תודה, שגם הוא היום מגיע קורבן יחד עם לחמים. גם ביניהם בשלב מסוים צריך להיות איזשהו חיבור שאחד תלוי בשני, אז בואו נראה. אומרת הברייתא, מה קורה במקרה עד שלא שחטה נפרס לחמה? אחד מהדברים שפוסלים את הלחמים של הקורבן תודה, זה אם זה נחסר ממנו קצת. אולי כבר נגיד את שתי המקרים הנוספים, או שהוא יצא מחוץ, מחוץ לירושלים, או שהוא נטמע. זה שלושת המקרים שפוסלים את הלחם. עכשיו, למעשה, הגמרא דנה מה קורה אם היה איזשהו פסול מסוים, בוא נאמר לפסול הראשון, זה על הגמרא מדברת, הברייתא מדברת אישה בהתחלה, שמדובר פה שנחסר אחד מהלחמים. עד שלא שחטא את הקורבן תודה, נפרס לחמה, נחתך אחד מהלחמים, מובא באחרונים, אני חושב שפת אמת, שברגע שנפרס לחם, זה אומר שגם מתפוררים פירורים ממנו ואז הוא נחסר, וזה למעשה הפסול, כי נחסר מהלחם, יביא לחם אחר ושוחט. כיוון שזה עדיין לפני שחיטה של קורבן תודה, הלחם עדיין לא התקדש, לא נהיה זיקה בינו לבין הקורבן תודה. אז אם נפסל הלחם, בסדר, קח את הלחם, שים אותו בצד, תביא לחם אחר, ואז תשחוט את הקורבן תודה. מי ששחטה, נפרס לחמה, מה קורה אם כבר הספיקו לשחוט את הקורבן תודה, ורק אחר כך נחסר הלחם? עכשיו כבר כן יש זיקה ביניהם. אז אומרת על זה, אבל ראיתה, אדם יזרק. מה עושים עם הקורבן? אחרי ששחטו אותו והתברר שהלחמים נחסרו, אז נכון שיש קשר בין הקורבן עכשיו לבין הלחמים. זה שהלחמים נחסרו, הקורבן, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לא יכול להישאר אדיש. זאת אומרת, הוא באיזשהו מקום חוטף את הזעזוע שלו, ואי אפשר יותר להקריב אותו בתור קורבן תודה רגיל. אמנם זורקים את דמו, אבל לא בתור קורבן תודה, אלא בתור השם הכללי. הרי התודה, כמו שאמרנו, הוא אחד מהסניפים, או נדבח, או מהמשפחה של קורבן שלמים. כאן, במקרה שנפסלו הלחמים, אז הקורבן הזה, תודה, מקריבים אותו בתור קורבן שלמים. הזריקת הדם שלו היא בתור קורבן שלמים. מה עם הבשר של הקורבן שנאכל? הוא גם כן יאכל, אבל לשם קורבן שלמים, לא לשם קורבן תודה. ומכיוון שבסופו של דבר את הקורבן הזה לא זרקו לשם קורבן תודה, אלא לשם קורבן שלמים, אז אותו בן אדם שזכה לניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה איתו, שבשביל זה הוא הביא קורבן תודה, או שאותו אדם שקיבל על עצמו להביא קורבן תודה מאיזושהי סיבה, בסופו של דבר הקריבו לו, זרקו את אדם לשם קורבן שלמים, אז הוא לא יצא ידי נדרו, כי הוא לא הביא קורבן תודה, הוא הביא קורבן שלמים. וידי נדרו לא יצא. צריך להביא קורבן אחר. מה עם הלחם? כמובן, והלחם פסול. הלחם פסול, כי הרי הוא נחסר. זה שנחסר מהלחם זה פוסל אותו. עכשיו, מה קורה במקרה שנזרק אדם, ואחר כך נפרס הלחם? זה כבר היה אחרי ששחטו את הקורבן תודה, וזרקו גם את הדם שלו, ורק אז נחסר מהלחם. אז זה אומרת הברייתא, תורם מן השלם על הפרוס. עכשיו, כבר גם הלחם וגם הקורבן בסדר, רק מה, יש פה חסר. אני לא הולך להפריש, הרי מה שהיה עם הלחמים, זה דבר כזה. היו מפרישים, מכל 40 לחמים, היו מפרישים עשירית. זאת אומרת, אחד מכל 10. זאת אומרת, הרי היה שם, מתוך 40 לחמים, היה 4 סוגים. מכל סוג היה 10. אז היו מפרישים אחד מכל 10 לכהן. אז היו, דבר ראשון, מפרישים. היו מפרישים אחד מכל 10, היו מפרישים אותו. ולמעשה, את כל השאר, אחרי שהוא נותן אחד לכהן, היה מקבל הבעלים, את 9 שנשארו. ההלכה היא שמתוך הלחמים, את מה שנותנים לכהן, צריכים לבחור דווקא את השלם ולא את החסר. טוב. אז הוא שומע, תורה מן השלם על הפרוס, הוא נותן את השלמים לכהן ואת הפרוס הוא משאיר לעצמו. עכשיו, פסול שני, עד עכשיו דיברנו על הפסול הראשון שזה נחסר עליכם. עכשיו מדברים על פסול שני. וכל המקרים שהזכרנו לפי שלב אחרי שלב, אנחנו נלמד גם עכשיו בפסול השני. עד שלא שחטא, יצא. זה הפסול השני שהוא יצא, חוץ לחומת ירושלים. לחמה מירושלים, מכניסה. כיוון שעדיין לא שחטו את הקורבן שלמים, עדיין, את הקורבן תודה. עדיין לא התקדשו הלחמים, יצאו מירושלים, חוזרים לירושלים ושוחט את הקורבן תודה. והכל טוב, שום דבר לא נפסל. מה קורה אם הלחם יצא מחוץ לחומות ירושלים אחרי השחיטה? מי ששחטה יצא לחמה, אז זה כמו המקרה הקודם. אדם יזרק לשם שלמים והבשר יאכל לשם שלמים ולא לשם תודה. וידי נדרו, הבעלים לא יצא, כי הרי הקריבו את זה בתור שלמים, והוא צריך להביא קורבן תודה. והלחם יהיה פסול. למה? כי הוא יצא אחרי שחיטה, אחרי שהוא כבר התקדש. מה קורה במקרה הבא, שכבר הספיק להיות זריקת הדם של הקורבן תודה? נזרק הדם ורק אחר כך יצא מחוץ לחומת העזרה. תורם ממה שבפנים על שבחוץ. במקרה הזה באמת הקורבן כשר, הלחמים כשרים, אלא שאי אפשר לתת לכהן, הרי צריכים להפריש כמו שאמרנו אחד מכל עשר לכהן, את זה שיצא מחוץ לירושלים לא נותנים לכהן, נותנים לו מזה שהיה בירושלים כל הזמן, ומפרישים את זה על גם אלה שיצאו. עכשיו עוברים לפסול השלישי. עד שלא שחטא נטמע, שזה פסול של טומאה, הלחם נטמע. נטמע לחמה, מביא לחם אחר, עדיין לא היה שחיטה של הקורבן שלמים, אין חיבור בין הקורבן לבין הלחמים, אז אפשר להביא לחם אחר ביחד עם הקורבן, ואז יהיה הקרבה של הקורבן תודה. אז זהו, זה מה שאומרת הגמרא, שאם עד שלא שחטא נטמע לחמה, מביא לחם אחר ושוחט. עכשיו אם כבר שלב הבא, מי ששחטה, הוא כבר שחט את הקורבן תודה, ואז נטמע אחד מהלחמים, חלק מהלחמים. מי ששחטה, נטמע לחמה, אדם יזרק במקרה הזה לשם קורבן תודה, לשם הקורבן ששמו הביאו את הלחמים, והבשר יאכל גם לשם תודה, וידי נדרו יצא. אותו בן אדם שהיה צריך להביא קורבן תודה, במקרה שנטמע, הלחמים הוא כן יצא ידי חובת נדרו. למה באמת זה שונה משתי המקרים הקודמים? ששם אמרנו שאדם יזרק לשם שלמים והבשר יאכל לשם שלמים והוא לא יצא ידי נדרו. התשובה היא הסיבה שהציץ מרצה על התמה. כי הרי הציץ שהיה במצחו של הכהן גדול, הדבר שהוא היה מרצה עליו זה אם נטמע טומאת מקדש וקודשיו, אז אנחנו מתחשבים באותו לחם כאילו שהוא בכלל לא נפסל על ידי הטומאה. לכן אפשר להקריב את הקורבן תודה לשם תודה. אבל מה? והלחם פסול. אבל זה שיש ציץ על המצח של הכהן גדול וזה מרצה, זה הכל טוב, יפה, נהדר. אבל אחרי הכל, הלחם טמא. זה לא מתאר את הלחם. הציץ הוא לא כמו מקווה שמתאר את הלחם שיחזור להיות טהור. מה פתאום? הוא רק אומר, תשמע, מבחינת כל העבודות בבית המקדש, אם היה פה טומאה, זה לא נפסל. בסדר, מרוצה. אבל הלחם, מכיוון שהוא טמא, אז אי אפשר לאכול אותו. עכשיו, מה קורה שלב הבא? לגבי שהלחם נפסל בשלב הבא של ההקרבה של הקורבן תמיד. נזרק הדם, ואחר כך נטמע הלחם. אז תורם מן הטהור על הטמא. אז גם כן. הלחמים יהיו כשרים, הקורבן יהיה כשר, מה כן? כשמפרישים אחד מכל עשר, אז להפריש מהתאורים ולא מהתמאים, מפרישים מהתאורים על התמאים. עכשיו, מה אנחנו רואים בכל אופן מהברייתא הזאת? אומרת הגמרא, דייקת הגמרא, ואי סלקא דעתא, שחיטה עושה זיקה? אם רבי יוחנן צודק, שכששוחטים את הקורבן, במקרה ההוא דיברנו על הכבשים של חג השבועות, במקרה שלנו מדברים פה על הקורבן תודה. אבל אם הזמן של השחיטה למעשה עושה חיבור וקשר בין הקורבן לבין הלחמים, אז אם כן, כיוון דהוזקקו זה לזה בשחיטה, יפסיל ללחם. הרי ברגע שהלחם נפסל על ידי שהוא יצא מחוץ לחומת ירושלים, או שנחסר מהלחם, שהציץ לא מרצה על שתי הפסולים האלה. אז מה? באותו רגע אנחנו למעשה אומרים שהלחם הזה נפסל. נו, תיפסל נמי, תודה, הרי יש ביניהם חיבור בין הלחמים לבין הקורבן. נו, אז שהלחם כמו שהוא נפסל, ככה גם הקורבן ייפסל. במקרה שהוא פסול, הלחם. אומרת הגמרא, שאני תודה אחרת לגמרי. שאני תודה, כן, עוד פעם, אז ברגע, לפני שאני תודה, אז ברגע שלמעשה מה אנחנו אומרים? שהלחם נפסל, אז שהתודה גם כן תיפסל, ושלא יזרוק את הדם לשם קורבן שלמים. לא אומרים שאפשר לזרוק את הדם לשם שלמים, לאכול את הבשר לשם שלמים. נאמר שזה למעשה נפסל לגמרי. עונה הגמרא, שאני תודה, תודה זה שונה לגמרי משתי הלחם. רבי יוחנן דיבר על שתי הלחם ושתי הכבשים של חג השבועות. הברית הזאת לא מדברת במקרה של שתי הלחם, הברית הזאת מדברת על קורבן תודה, וזה שונה. למה זה שונה? דרחמנה קריי שלמים. התורה קוראת לתודה תודת שלמיו, זה נקרא גם קורבן שלמים. לגבי מה? מה שלמים קרבים בלא לחם? אף תודה קרבה בלא לחם. כמו שקורבן שלמים מקריבים אותו, לא מביאים עם קורבן שלמים לחמים, ככה גם תודה, הקורבן הזה יכול לקרב גם בלי לחמים בכלל. אומר רש"י, משמע, דאף על פי שהייתה תודה בשעת לחמה, חוזרת להיות שלמים בלא לחם. אף על פי שהייתה תודה בשעת לחמה, אפילו שמתי שהיה לה את 40 לחמים, היא הייתה נקראת קורבן תודה. אבל ברגע שאין לחמים, היא לא נפסלת. היא הופכת להיות קורבן שלמים. זה מה שכתוב כאן, חוזרת להיות שלמים כשהיא בלא לחם. עכשיו, זה לגבי קורבן תודה. אבל מה שרבי יוחנן דיבר זה לא על קורבן תודה, הוא דיבר על שתי הלחם ושתי כבשים של חג השבועות. אומר ששם זה שונה. אבל כבשה עצרת עם לחמה, יש פה תוספת גרסה, לא. לא קרוי שלמים. הוא לא נקרא שלמים. הכבשה עצרת ושתי הלחם. אז לכן, ברגע שאין לו את שתי הלחם, הוא נפסל. נפסלים שתי הכבשים. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, אם תמצא לומר תנופה עושה זיקה, אם תרצה לומר כמו אחד מהצדדים בספק שהסתפקו בני ארץ ישראל, האם עצם זה שמניפים את שתי הכבשים ביחד עם שתי הלחם כבר נהיה ביניהם קשר וחיבור, אם נאמר שבאמת נהיה זיקה ביניהם, עבד הלחם, עבדו כבשים. אם נאבדו שתי הלחם, אז נדחו שתי הכבשים, והם צריכים ללכת לשריפה. עבדו כבשים, אם הכבשים נאבדו, אז עבד הלחם. אז הלחם נדחה והוא הולך לשריפה. זה אם תמצא לומר שתנופה עושה זיקה. ואם תמצא לומר תנופה אינה עושה זיקה, אבל מה נאמר אם התנופה לא מחברת בין שתי הלחם לבין שתי הכבשים? מה יהיה אז? הביא לחם וכבשים והונפו. מה קורה אם הביאו שתי הלחם בחג השבועות והביאו שתי כבשים וכבר הניפו אותם? עכשיו, אנחנו אומרים שזה לא עושה זיקה, התנופה הזו. ועבד הלחם והביא לחם אחר, כי הרי אין ביניהם זיקה בין הלחם לכבשים, אז גם אם נאבד הלחם, אפשר להביא לחם אחר, בסדר. אותו הלחם החדש שעכשיו הביאו, טעון תנופה או אינו טעון תנופה? צריך לעשות פה עכשיו תנופה פעם נוספת עם הלחמים החדשים או שלא? אני בדווקא מסתפק, אומרת הגמרא, שהגמרא בדווקא הסתפקה במקרה שעבד הלחם. אבל אם עבדו כבשים לא תיבא לך. זה אני לא מסתפק בכלל. למה? דוודאי באה תנופה. במקרה שהכבשים נאבדו והביאו כבשים אחרים, כי עדיין לא היה זיקה בין הלחמים לבין הכבשים, ודאי שצריך לעשות עוד פעם תנופה מחדש עם הכבשים החדשים. שתי סיבות. א', כי הם הרי אלה שמתירים את הלחמים בשחיטתם. כששוחטים את הכבשים, הלחמים נהיים מותרים באכילה. ב', כי הרי עצם מה שכתוב שצריך להניף, כתוב את זה בכבשים. אז זה מהעיקר של התנופה. אז ודאי מביאים כבשים חדשים, צריך לעשות תנופה חדשה. אבל כמו שאמרתי, מתי כן הספק? כי תיבא אלך ברגע שעבד הלחם והביאו לחם חדש, כי זה היה לפני שחיטה, רק אחרי תנופה, אז עדיין אין זיקה, אז הביאו לחם חדש. האם צריך לעשות עכשיו תנופה עם הלחם החדש או לא? ואליבא דבן ננס לא תיבא אלך. הרי אמרנו בתחילת השיעור שלגבי המצווה של שתי הלחם ושתי הכבשים שהיו מניפים בחג השבועות, יש מחלוקת בין בן ננס לבין רבי עקיבא, מה העיקר שם? האם הלחמים? ואם הלחמים אינם, אז הכבשים גם כן פסולים, או שהכבשים הם העיקר, ואם הכבשים אינם, אז זה פוסל. לפי דעת בן ננס, העיקר זה הכבשים. אז וליבא דבן ננס לא תיבא אלך. דאמר, כבשים עיקר. אם יש כבשים ואין לחם, בסדר, אבל אם יש לחם ואין כבשים, לא מקריבים גם את הלחם, לא מניפים גם את הלחם. אז אם כן, ברור שברגע שנאבד הלחם, אז עושים תנופה פעם נוספת, כי הרי, אז לא עושים תנופה פעם נוספת, כי הכבשים הם הרי העיקר. אז אין צורך בשביל הלחמים לעשות תנופה פעם נוספת. כי תיבא אלך, אליבא דרבי עקיבא, שהוא סובר שהלחם, שתי הלחם זה העיקר. אליבא דרבי עקיבא אמר לחם עיקר. מהי? כיוון דלחם עיקר, והלחם הרי נאבד, הבאת לחם חדש, נוסע, עשה תנופה לכבוד הלחם שהוא העיקר, החדש. אז אם כן, כיוון דלחם עיקר, בית תנופה פעם נוספת. או דילמה, כיוון דמתירין דידי כבשים נינהו. זה גם רבי עקיבא מסכים, שמה שמתיר את הלחמים באכילה לכהנים, זה על ידי שחידת הכבשים. ומכיוון שכך, לא צריך תנופה פעם נוספת, כי כבר היה תנופה עם הכבשים האלה. תיקו, השאלה הזאת תעמוד, אין עליה תשובה. אמר לאביי לרבה, מה ישנה שני כבשים דמקדשי לחם ומעקבי? למה שני הכבשים של חג השבועות, יחד עם שתי הלחם של חג השבועות, הם למעשה מקדשים את הלחם ומעקבים אחד את השני? עכשיו, כמו שאמרנו שלמעשה יש מחלוקת, האם הכבשים מעקבים את הלחם, הלחם מעקב את הכבשים. בכל מקרה, ברגע שהם כבר נשחטו הכבשים, ודאי שהלחמים והכבשים תלויים אחד בשני. אבל גם אם לא, אבל על כל פנים לפי דעת בן ננס, הוא סובר שהכבשים מעקבים, שחייבים את הכבשים. למה דווקא לגבי שתי הלחם של חג השבועות אנחנו אומרים שהכבשים מעקבים? ומה ישנה שבעה כבשים? למה דווקא שתי הלחם, הרי ביחד בחג השבועות יחד עם שתי הלחם, הם מביאים רשימה שלמה של קורבנות, רשימה ממש מרשימה. שבע כבשים, הם מביאים פר, שני אלים, הם מביאים ממש רשימה של בהמות. למה מתוך כל הקורבנות, דווקא שתי הכבשים של שלמים, הם אלה שנבחרו להיות אחד עם שתי הלחם, שתי הלחם תלוי בהם, הם תלויים בו, אנו מאמיריך ואתה מאמירנו, פלאי פלאים, חיבור, לא במהרה ינתק. למה? הרי יש פה עוד קורבנות. עוד קורבנות שמגיעים בגלל שתי הלחם. זה השאלה. מה ישנה שבעה כבשים ופר והילים שבאים בגלל הלחם? למה דלא מקדשי לחם ולא מעקבי? למה באמת הם לא? אמר לי, אתה יודע מה התשובה? הועיל והוזקקו זה לזה בתנופה. כיוון שמניפים אותם יחד, הם זקוקים אחד לשני בתנופה. ושאר הקורבנות לא היו מניפים ביחד עם שתי הלחם. אז שאל אותו, והרי תודה. דלא הוזקקו זה לזה בתנופה. קורבן תודה היו מביאים ביחד איתו 40 לחמים, אבל לא היו מניפים את 40 לחמים יחד עם התודה. ובכל זאת, הוא מקדשה, הוא מעקבה. אם אין תודה, אין לחם. מעקבים, התודה מעקבת את הלחמים, למרות שלא מניפים אותם יחד. אלא אומרת הגמרא, טוב שאתה מדבר על תודה, כי באמת זה המקור, כתודה. הסיבה שרק שתי הכבשים תלויים בלחם ולא שאר הקורבנות שהם עולה, הם לא מעקבים את הלחם, זה בגלל שאנחנו לומדים את זה באמת מתודה, מקורבן תודה. מה תודה שלמים? הרי קורבן תודה הוא מהמשפחה של הקורבן שלמים, הוא למעשה קורבן שלמים. כשאדם מביא, כשהוא מודה להשם, אז לכן הקורבן שלמים הזה יש לו כללים מיוחדים. אבל למעשה זה קורבן שלמים. והוא זה שמקדש את הלחמים של הקורבן תודה. הפאחה נמי שלמים. אז גם כן פה שתי הכבשים הם כבשים של קורבן שלמים. לשלמי ציבור. אז לכן הם אלה שמקדשים את הלחם. שאר הקורבנות הם קורבנות עולה. לכן הם לא תלויים בלחם, לא קשורים ללחם ולא מקדשים אותו. שואלת הגמרא מדמי, מה אתה מדמה בין קורבן תודה לבין שתי הלחם של חג השבועות? שתי הכבשים גם של חג השבועות? אתם, בקורבן תודה, לקזבחים אחריני בעדי. אין ביחד עם הקורבן תודה עוד קורבנות שאדם צריך להביא ביחד עם הקורבן תודה. הוא יכול פשוט להגיע עם קורבן תודה בלבד, בלי שום קורבנות ביחד עם הקורבן תודה. אבל בחג השבועות, יחד עם שתי הכבשים של השלמים, הם מביאים גם את השבע כבשים של עולה, ועוד פר לעולה, ושתי אלים לעולה. הם מביאים עוד קורבנות, אז מה אתה מדמה בין הקורבנות של שתי הלחם לבין הקורבן תודה? אחא דאיכא זבחים אחרין בעדי לקדשו הני והני. פה שיש כן קורבנות אחרים ביחד עם שתי כבשים של העצרת, שהתקדשו שתי הכבשים של העצרת וגם שאר הקורבנות. אומרת הגמרא, אתה צודק. אי אפשר ללמוד את שתי הכבשים של חג השבועות מקורבן תודה. באמת זה לא דומה, אלא מאיפה כן לומדים? אלא אומרת הגמרא, כאל נזיר. נזיר, כשהוא היה רוצה לסיים את ימי הנזירות, הרי כשהוא קיבל על עצמו להיות נזיר, נאסר עליו לאכול ולשתות כל מה שיוצא מענבים. נאסר עליו להסתפר, נאסר עליו להתאמל למתים. עכשיו, הוא סיים את התקופה, הוא אסר על עצמו נאמר ל-30 יום. נסתיימו ה-30 יום. הוא לא אותו, ברגע אחד נזירות הולכת ממנו. לא. צריך להביא שלושה קורבנות, מביא קורבן אל נזיר, שזה קורבן שלמים, ועוד שתי קורבנות, קורבן עולה וחטאת. עכשיו, בקורבנות האלה, הקורבן של אל נזיר, היו מביאים ביחד עם זה 20 לחמים. 20 לחמים, 10 לחלות ו-10 רקיקים. כך היה השם של הלחמים האלה. ומשם אנחנו לומדים לגבי שתי הלחם. אלא כאל נזיר, מה אל נזיר אף על גבדי כזבחים אחריני, יש הרי גם עולה וגם חטאת, שלמים הוא דמקדשי, רק האל נזיר של השלמים מקדש את החלות והרקיקים. אבל מידי אחרינה לא, אבל העולה והחטאת לא מקדשים. אותו דבר הכנה מלגבי הכבשים של העצרת, לא שנה, זה לא שונה. אומרת הגמרא, ואתה מנהלן, מאיפה לומדים באמת לגבי אל נזיר, שהוא זה שמקדש את הלחמים ולא שאר הקורבנות? תתניה, ואת האיל יעשה זבח שלמים להשם על סל המצות. ככה אומר הפסוק לגבי קורבן תודה. דורשים מזה, את האיל יעשה זבח, הכוונה זבח, זביחה זה שחיטה, עושה את השחיטה לשם שלמים, להשם. ברגע שהוא עושה את השחיטה לשם שלמים להשם, מה קורה אז? מתקדש על ידי שחיטת הקורבן שלמים על סל המצות. הלחמים, הרקיקים והחלות מתקדשים על ידי שחיטת אל הנזיר. מלמד שהסל בא חובה לאיל, ושחיטת האיל מקדשן, האל נזיר של השלמים. לפיכך, שחטו שלא לשמו, לא קדשו הלחם, אם הוא שחט את האל נזיר שלא לשם שלמים, הלחם לא מתקדש. אז רואים מכאן שמה למעשה מקדש את הלחמים בקורבנות של נזיר? רק השלמים, למרות שיש עולה וחטאת. אז גם לגבי שתי הלחם, למרות שיש קורבנות עולה, יש גם דרך אגב קורבן חטאת צעיר, אבל מה שלמעשה מקדש זה רק השלמים, שתי הכבשים של השלמים. והזכרנו את דעתו של רבי עקיבא, שברגע שאין כבשים, בחג השבועות, צריך גם להביא שתי הלחם, מביאים את שתי הלחם למרות שאין את שתי הכבשים. כאן הגמרא מביאה ברייתא, מחודשת מאוד, היא אומרת שלמרות שמביאים את שתי הלחמים, לא אוכלים אותם, שורפים אותם. אמנם ששתי הלחם הם העיקר, וגם אם אין כבשים מניפים אותם, אבל לא אוכלים אותם. אלא מה עושים אותם? מה עושים איתם? שורפים אותם. והגמרא תביא שלוש הסברים למה באמת. אבל בואו קודם כל נראה את הברייתא. תנו רבנן, שתי הלחם הבאות בפני עצמן, אם מביאים רק שתי הלחם בלי הכבשים, כמו דעתו של רבי עקיבא, שסובר ששתי הלחם הם העיקר, ואם אין כבשים מביאים רק שתי הלחם. בכל זאת, אמנם יונפו, מניפים את שתי הלחם לבד, אבל ותעובר צורתן, מחכים עד שהם ייפסלו, אם זה מחר, מחכים למחר ואז הם נפסלים, ואז יצאו לבית השריפה ושורפים אותם, לא אוכלים אותם. שואלת הגמרא, למה? מה נפשך? מאיפה שרק תרצה לבוא, אני לא מבין את הפסק שפסקת. אילה אכילה עטיין, בשביל מה הבאת את שתי הלחם הזה? לאכילה? נו, אז אם כן, לכלינו, תאכל את זה. אי לשריפה עטיין? אתה אומר, לא, אני לא מביא את זה בשביל האכילה, אין לי פה כבשים, אין לי מה שיתיר את הלחמים האלה, הבאתי את זה לשריפה. אז למה אתה מחכה שיפסל? למה אתה מחכה למחר, או לזמן שתעובר צורתו, די מתי שהוא כבר לא יהיה ראוי בכלל? אם לשריפה עטיין, לשריפינו לאלתר, למה לא הוא עיבור צורה? תשרוף אותו עכשיו, אתה מחכה לעיבור צורה. אז כמו שאמרנו, יש על זה שלוש הסברים. הסבר ראשון, אמר רבא, לעולם לאכילה עטיין. נו, אז תאכל את זה. אז בראה הגמרא, יש פה גזרה של חכמים. שמא יזדמנו להן כבשים לשנה הבאה. שנה הזאת לא היה להם כבשים, רק לחמים. אז הם אכלו את הלחמים בלי שחיטת כבשים. שנה הבאה כן יהיה להם כבשים. הם יבואו לאכול את הלחמים בלי הכבשים. הם לא יקשרו שבשביל לאכול את הלחמים צריך קודם כל לשחוט את הכבשים. פשוט מאוד, שמא יזדמנו להם כבשים לשנה הבאה, ויאמרו, אשתקד, שנה שעברה, מי לא אכלנו לחם בלא כבשים? אכלנו, לא חיכינו לשחיטת הכבשים. הכנה מיני חול, לפני שחיטת הכבשים הם כבר אכלו את הלחמים, זה לא בסדר. השחיטה היא זאת שמתירה את הלחמים באכילה, שחיטה של הכבשים של העצרת. והינו לו ידי, הם לא יודעים, אלה שבאים עכשיו לאכול את הלחמים לפני השחיטה של הכבשים, דשתקד לא אהבו כבשים, הנה שער ינפשיו. שנה שעברה, בגלל שלא היה כבשים, אז הלחמים התירו את עצמם, אכלנו אותם בלי שחיטת כבשים. אבל השתא דאיכא כבשים, השנה הזאת שברוך השם, הקדוש ברוך הוא שלח שפע מיוחד, ויש גם כבשים, כבשים, הוא דשארו להו, הכבשים הם אלה שמתירים את שתי הלחם, עד שלא שוחטים את הכבשים, אפשר לאכול את שתי הלחם. טוב, זה למעשה דעתו של רבא, שהלחמים האלה באים במקור לאכילה, זה שלא אוכלים אותם זה בגלל גזירת רבנן, שלא שנה הבאה יבואו לאכול את הלחמים בלי שחיטת כבשים. אמר רבא, מינה אמין עלה. מאיפה אני אומר את הדבר הזה? שכשהלחמים באים בפני עצמם, אז הם באים לאכילה, והסיבה למה שלא אוכלים אותם זה בגלל גזירה. דרך אגב, בגלל שכל הסיבה שלא אוכלים את הכבשים זה רק בגלל שזה גזירה דרבנן, זה גם הסיבה דרך אגב שזה טעון ניבור צורה. לכן צריך לחכות שזה ייפסל, בגלל שמדין תורה זה מיועד לאכילה. אפשר ככה לשרוף דבר שמיועד לאכילה. אבל מאיפה בכל אופן אומר, רבא, מאיפה אני לומד שהכבשים האלה באים, למרות שהם לבד, הם באים לאכילה? תשמע, דתנן, שמשנה מסכת שקלים, שעוסקת בעניין מחצית השקל, שבראש חודש אדר, ביחד עם השמחה שמרבים, גם כן מכריזים על השקלים, שכל אחד ואחד יראה להביא לידי הגזברים מחצית השקל, ככתוב בתורה, מחצית השקל בשקל הקודש, תרומה להשם. כל עם ישראל כמובן נרתמו למקבית. מה הם הכהנים? הכהנים לא הביאו מחצית השקל. אומר בן בוכרי למה? העיד בן בוכרי ביבנה, כל כהן ששוקל אינו חוטא. אבל אם הכהן בכל זאת ייתן מחצית השקל, מותר לו. תכף נראה את הסיבה. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, לא כי אלא כל כהן שאינו שוקל חוטא. מה, אתה נותן יותר לכהנים לא להביא מחצית השקל? אם הוא לא מביא מחצית השקל הוא חוטא. בן בוכרי אומר, טוב, אלה הכהנים, מה שהם אמרו שהם פטורים להביא מחצית השקל, הם צודקים. אבל אם הם יביאו זה לא עבירה. אמר רבן יוחנן בן זכאי, הם לא צודקים. אם הם לא יביאו זה עבירה, הם צריכים להביא. מה זה הפלפול שהם עושים? זה לא נכון בכלל. מה באמת הפלפול שהם עושים? אלא שהכהנים דורשים מקרא זה לעצמם. את הפסוק הבא הם דורשים בשביל עצמם כדי שהם יהיו פטורים אליו עם מחצית השקל. הפסוק אומר ככה. וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. הפסוק מלמד אותנו שמנחה שכהן מביא, מנחה פרטית של הכהן, כמו שהיא ככה, את כל הסולת והשמן והכל, מקטירים על המזבח. שום חלק ממנו לא נאכל לכהנים, כמו שאר מנחות שהשיריים נאכלים לכהנים. אומרים הכהנים, אם אנחנו עכשיו נשתתף עם מחצית השקל, מה זה בעצם המשמעות של ההשתתפות שלנו? שכל הקורבנות שיקריבו כל השנה כולה, לנו יש חלק בקורבנות האלה, גם במנחות. נו, אז יהיה אסור לאכול את המנחות האלה. אבל יש מנחות ציבור שכן נאכלות. איזה? אויל ועומר. מנחת העומר שמביאים ביום הראשון של חול המועד פסח. ושתי הלחם, שהתורה קוראת לזה מנחה, מה שמביאים בחג השבועות. ולחם הפנים. ה-12 לחמים שנמצאים בתוך ההיכל על השולחן. שנאכלים בשבת. אם שלנו אין, אם יקנו את זה מהכסף שלנו גם, כי הרי מהמחצית השקל בסופו של דבר, את כל מחצית השקל מכניסים בתוך הלשכה, ומהלשכה היו לוקחים את כל הכסף בשביל המנחות שהזכרנו גם. ואם זה יהיה שלנו גם, לנו יהיה בזה חלק, איך נאכלים? יהיה אסור לאכול את שלושת המנחות האלה של הציבור, כי הרי לנו יש בזה חלק, ומנחת כהן לא נאכלת אלא נצרפת. בסדר. הם כן צודקים, הם לא צודקים, אבל בכל אופן מה אנחנו רואים מכאן? ששתי הלחם זה נחשב מנחה ולמעשה, אם זה יגיע מהכסף של הכהנים, לא נוכל לתת לכהנים לאכול את זה. שואלת הגמרא, למה? מה הבעיה? ואם לחמים שבאים מכסף של כהנים לא יכולים לאכול אותם? למה? על מה הכהנים האלה מדברים בכלל? אני שתי הלחם, איך ידעם? באיזה מקרה מדובר על השתי הלחם שהכהנים טוענים שהם לא יכולים להביא מחצית השקל כי אז יקנו את השתי הלחם מהכסף שלהם ולא יוכלו לאכול את זה? איזה שתי הלחם מדובר פה? אם זה שתי הלחם שמגיעים ביחד עם הכבשים, אילם הבבאות עם הזבח, אתו תודה ולחמה מלא מנת וכהנים ואחלי לאו. כהן שנעשה לו נס ומביא קורבן תודה, ביחד עם זה 40 מיני לחמים, 40 לחמים. את 40 לחמים האלה לא אוכלים? הכל שרופים על המזבח? ודאי שאוכלים. לחמים של תודה? אוכלים, זה לא נקרא מנחה בכלל. נו, אז אם כן, מה הבעיה לאכול את הלחמי עצרת, לחמי שתי הלחם, שבא ביחד עם שתי הכבשים? מה זה שונה מקורבן תודה? שאת זה אפשר לאכול, גם אם זה של כהנים. אל עליו ובאות בפני עצמן. מה תגיד? לא, מדובר פה שאם שנה אחת יצא שלא יוכלו להביא כבשים ויביאו רק שתי הלחם, אז זה כמו מנחה. מנחה של כהן, אי אפשר לאכול, אז אם לנו יהיה חלק במנחה, אז לא יוכלו לאכול, הכהנים לא יוכלו לאכול את שתי הלחם. וקטני, איכן נאכלין אלמא לאכילה אתיה. המשנה בצורה כל כך פשוטה אומרת, איך יאכלו את שתי הלחמים האלה כשהם באים בפני עצמם? הם מיועדים לאכילה כשהם באים בפני עצמם. אז זה הראיה של רבא, זה הראיה של רבא, ששתי הלחם כשהם באים בפני עצמם, הם מיועדים לאכילה. אומרת הגמרא, אמר לי אביי, מה פתאום זה לא ראיה? לעולם בבאות עם הזבח. באמת אם הן באות לבד, הן לא מיועדות לאכילה אולי. פה מה שכתוב שהכהנים טוענים שאת שתי הלחם האלה יאכלו, מדובר שתי הלחם שבאים ביחד עם הקורבנות של שתי כבשים. אז אם ככה מה תשאל? ותקקשי עליך מתודה ולחמה? מה תשאל? הרי קורבן תודה ביחד עם 40 לחמים שלה, אם הלחמים באים ביחד עם הקורבן, הלחמים של הכהנים כן נאכלים. בסדר, קורבן תודה לא דומה בכלל לשתי הלחם. למה? לחמי תודה לא יקרו מנחה. התורה לא קוראת בשום מקום בתורה ללחמים של התודה בשם מנחה. קוראים לזה לחמים, חלות, רקיקין. לא קוראים לזה אבל מנחה. לעומת זאת, שתי הלחם יקרו מנחה. שתי הלחם שבחג השבועות התורה קוראת להם מנחה. איפה היא קוראת להם מנחה? שנאמר, בהקריבכם מנחה חדשה להשם. מדברים על שתי הלחם וקוראים לזה מנחה חדשה. טוב, בכל אופן, רבא נשאר עם ההסבר שלו, שכששתי הלחם באים בפני עצמם בלי הכבשים, הם בעיקרון מיועדים לאכילה, ושלא אוכלים אותם זה גזירה דרבנה. עכשיו הגמרא מביאה הסבר שני. מה בעצם צריך לעשות עם שתי הלחם? למה מגיע שתי הלחם? למה הוא מיועד? לאכילה? לשריפה? כמו השאלה ששאלנו. רב יוסף אמר לעולם לשריפה עתיין, שתי הלחם באים על מנת שישרפו אותם, ודקקה שלך, אז אתה שואל למה לא שורפים אותם באותו יום? למה מחכים לעיבור צורה? והיינו תמה דלא שרפינן, לפי שאין שורפים קודשים ביום טוב, אל תשכח, זה חג השבועות, מה אתה רוצה לשרוף בשבועות? זה לא אוכל נפש, אז למה שיהיה מותר לשרוף? מחכים לעיבור צורה, פשוט בגלל שצריכים לחכות למוצאי החג. שואלת הגמרא, אמר לי אביי מדמי, וכי זה בכלל דומה שריפה ששורפים קודשים, אין שורפים קודשים ביום טוב, לשריפה ששרפו את הלחמים האלה. אם הלחמים האלה מיועדים לשריפה, בשביל זה הבאנו אותם, אז זה חלק מהעבודה של חג השבועות. אתם לאו מצוותן בכך. קודשים פסולים לא שורפים ביום טוב, כי זה לא המצווה לשרוף אותם, הם נפסלו, אין לנו ברירה, שורפים אותם. אבל אחה, זה מצוותן בכך? לשרפינו? כאן, אם מביאים שתי הלחם בנפרד לצורך לשרוף את הלחמים האלה, וזה הייעוד שלו, אז תשרוף אותו בחג עצמו, מידי דהבה, הפר וסעיר של יום הכיפורים, בדומה למה שאנחנו עושים עם הפר של הכהן גדול, והסעיר להשם, שבא ביחד עם הסעיר להזזל, הסעיר להשם של יום הכיפורים, שהם מהקורבנות של החטאות הנשרפות, ששורפים את הפר והסעיר מחוץ למחנה ביום כיפורים בעצמו. יום כיפורים, זה לא חג השבועות. האיסור לעשות מלאכה ביום כיפורים חמור הרבה יותר. ובכל זאת שורפים את הקורבן שמיועד לשריפה ביום עצמו, בעיצומו של יום. אלא, אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, הוא חוזר בו ואומר הסבר אחר. גזירה שמה הזדמנו להם כבשים לאחר מכאן. אולי אחרי שהם ישרפו את הלחם, פתאום הם כן ימצאו כבשים. אז מה, למה שרפנו חבל? אז אכן מחכים. אמר לי, אביי תנח כל זמן הקרבתם. אז אתה צודק, צריכים לחכות ולא לשרוף את הלחמים, כל זמן שעדיין אפשר, אם יגיעו כבשים, להקריב את הכבשים, אתה צודק. למה לשרוף? אולי בסוף יגיעו כבשים ונוכל לקיים את המצווה כתקנה. אבל לבטר האחי, לשריפינו, למה צריך לחכות לעיבור צורה שיהיה ממש לילה, שכבר זה ממש ייפסל? תחכה לזמן שיקריבו את קורבן תמיד של בין הארבעים, שאחריו כבר לא מקריבים קורבנות, ואז תשרוף את שתי הלחם, כי אז כבר לא יהיה אפשר להקריב את שתי הכבשים. לבת הרחי לשריפינו. עונה הגמרא, אתה צודק באמת, זה הזמן שבאמת שורפים את הלחמים, בזמן שמקריבים את התמיד שבין הארבעים. מה הייתו? בר צורתן נמי לקטני, צורת הקרבתם, אחרי הזמן שמקריבים את התמיד של בין הארבעים, שכבר אי אפשר להקריב את שתי הכבשים, אז באמת שורפים את שתי הלחם. זה ההסבר השני עד לפה, בדברים של הברייתא שאמרה, שאת שתי הלחם שהם באים מנפרד, שורפים. מה הסיבה? כי הם באים למנת שישרפו אותם, לפי דעתו של רב יוסף. רבא אמר, רבא מביא הסבר שלישי. בעצם הוא מביא את אותו הסבר שאמר רבא, שהלחמים האלה כשהם באים לבד הם באים לאכילה. ולמה בכל זאת שורפים אותם? ההסבר הוא הסבר אחר. רבא אמר הסבר שחוששים שנה הבאה שאנשים יבואו לאכול את הלחמים ולא יחכו שישחטו את הכבשים, כי הם זוכרים שאפשר לאכול את הלחמים בלי שחיטה של כבשים. אבל רבא מביא הסבר אחר. רבא אמר לאכילה עתיה. הסיבה שהם באים זה בגלל, זה באמת בגלל שהם מיועדים לאכילה. וגזרה משום דה רבא. באמת הסיבה למה שבסוף שורפים אותם זה בגלל רבא, שחוששים, כמו שאמרנו, שבסוף שנה הבאה כן יביאו כבשים ביחד עם הלחמים, ואז יבואו לאכול את הלחמים לפני שחיטת הכבשים, כי זוכרים משנה שעברה שאכלו את הלחמים בלי קשר לכבשים, בלי שחיטה של הכבשים. אבל מה, מאיפה המקור שלו באמת שזה מיועד לאכילה? המקור שלו זה ממקום אחר, לא מאיפה שרבא למד. ולאו מטעמי אלא מקרא, זה לא מהטעם של רבא אלא מפסוק. ואמר רבא מינה מינה לנו, ובאמת מאיפה הפסוק של רבא שהשתי הלחם כשהוא בא לבד בפני עצמו הוא גם כן בא לאכילה, מה המקור שלו? דכתיב, כתוב לגבי שתי הלחם, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה וגומר, ביקורים להשם. קוראים לשתי הלחם בשם ביקורים. ביקורים זה כמו שאנחנו יודעים, כשאדם יש לו שדה והוא רואה פרי חדש שצמח, אחד מהפירות משבעת המינים, אז הוא מסמן אותו, ואז כשהפרי בשל, הוא שם אותו בתוך סלסילה יפה, וככה מעלים אותו לירושלים, נותנים את זה לכהנים, את כל הפירות הראשונים שחנתו. אבל שתי הלחם, התורה קוראת לזה ביקורים. מה הקשר בין שתי הלחם לביקורים? אומרת הגמרא, מה ביקורים בפני עצמן? כמו שאנחנו רואים שכשמביאים ביקורים לבית המקדש, לא מביאים ביחד עם זה קורבן בעל חי. מביאים עם זה, מביאים אותם בנפרד את הביקורים. אז אם כן, אף שתי הלחם בפני עצמה. גם את שתי הלחם אפשר להביא גם בלי שום קורבן. ומינה, מהלימוד הזה בעצמו אנחנו לומדים. מה ביקורים, שמה מביאים את הביקורים? לאכילה. מיועד לאכילה לכהנים. אף שתי הלחם נמי לאכילה. גם שתי הלחם, כשהוא בא לבד בפני עצמו, גם הוא מיועד לאכילה ולא לשריפה. וזה המקור של רבא שלומד, שהסיבה למה מביאים שתי הלחם כשהוא בנפרד, זה על מנת לאכול אותו. הסיבה שבסוף לא אוכלים זה בגלל שחוששים ששנה הבאה, אנשים יבואו לאכול את השתי הלחם לפני שחיטת הכבשים, כי הם התרגלו משנה שעברה שהם אכלו את שתי הלחם גם בלי הכבשים. בלי שחיטת הכבשים. עד כאן השיעור על דף מ' ו'.